שוב שלום לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית יסתי פלד, על הביצוע הטכני מושיקה. אנחנו רצים אל האום, אל שגריר ישראל באום, גלעד ארדן. שלום, ערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב אבי, וערב טוב למאזינים.
האום עכשיו במרכז העניין, החלטה שתתקבל באום, שהתקבלה כבר בשבת, ועכשיו היא תכשיר את בית המשפט, היא תיתן אוקיי, אור ירוק לבית המשפט הבינלאומי בהאג, להתחיל להתעסק האם אנחנו כובשים או לא כובשים. סוגיה מאוד דרמטית, הרבה עבודה שאתם משקיעים בעניין הזה. קודם כל, נשמח לשמוע ממך תמונת מצב, כי האום זה לא מקום אוהד פרו-ישראלי כל כך מובהק.
כן, תיארת במדויק. האום באמת מורכב מ-193 מדינות, ורוב המדינות הן לא מדינות דמוקרטיות, ולכל אחת יש את האצבע וזכות ההצבעה. בעצם ארצות הברית הגדולה והמשפיעה, יש לה את אותו כוח כמו לאיזושהי מדינת אי מהאיים הפסיפיים. נכון שבמועצת הביטחון יש לארצות הברית ולחמש המעצמות זכות וטו, אבל פה מדובר על העצרת הכללית שיש לה סמכויות משלה, ובמקרה הזה מדובר היה על הצבעה בעצרת הכללית של האום לבקש חוות דעת משפטית מבית הדין הגבוה לצדק בהאג, שזה בית דין בינלאומי ששייך לאום ומנפק לאום בעצם חוות דעת משפטיות, שאומנם הן לא מחייבות משפטית כל מדינה, אבל יש להם מעמד ותוקף בינלאומי שיכול מאוד להשפיע. ובמקרה הזה, העצרת הכללית, כשהפלסטינים בעצם הם אלה שיזמו את זה מאחורי הקלעים, הם תמיד מוצאים איזה מדינה או שתיים, שתי דיקטטורות שמפרות זכויות אדם, שיציגו את ה... יקדמו איזה החלטה מטעמם. הפעם הזאת ההחלטה הייתה לפנות לבית הדין בהאג ולבקש חוות דעת משפטית שממליצה לאום מה הצעדים שצריך לנקוט נגד ישראל בגלל הכיבוש, כפי שהם קוראים לו, של יהודה ושומרון וירושלים, שנמשך כבר שנים רבות ובעצם הפך להיות לטענתם סיפוח דה פקטו. כן. אז ההחלטה שמולה נאבקנו, מצד אחד היא עברה לצערנו, שזה דבר רע, מצד שני הצלחנו באמת בהרבה עבודה מקדימה, וגם ראש הממשלה עוד לפני שהוא התמנה לראש הממשלה כבר עשה שיחות למנהיגים לנסות לשכנע אותם, הצלחנו לקרסם ולשחוק את הרוב שבדרך כלל יש ליוזמות כאלו פרו-פלסטיניות, והפעם הם קיבלו 87 קולות בעד אמנם, ולכן ההחלטה עברה, כי מנגד היו פחות, אבל רוב מדינות האום בעצם לא הצביעו בעד ההחלטה. חלק התנגדו, 26 מדינות, חלק נמנעו, 53, וחלק העדיפו להישאר בכלל מחוץ לאולם. אז למעשה רוב מדינות האום לא תמך בהצעה הזאת, אבל ההצעה לצערנו עברה.
טוב, לפני שנשמע על הפעילות שאתם עושים עכשיו, כדי לשנות עמדותיהם של מדינות שונות, אין משמעות בקצה של החלטה כזו שיכולה להוביל לכל מיני סנקציות? בסוף, הרי בית המשפט...
כן, אז אני אסביר בקצרה.
כן.
קודם כל, התשובה היא כן, עלולות להיות, אבל לא סנקציות של האום. אם בית הדין הזה, שגם עוד זה צריך להסביר, זה לא איזה בית דין מקצועי של שופטים שמונו רק בשל יכולותיהם המשפטיות. זה 15 שופטים שהם נבחרים בבחירות פוליטיות על ידי מדינות האום. כלומר, אותן 193 מדינות בוחרות 15 שופטים שהם מרכיבים, ולכן יש שם שופטים שהגיעו למשל ממדינות כמו תימן או סומליה, שלא ידועות ממש כידידותיות לישראל או שומרות על זכויות אדם באמת. ולכן אנחנו לא מצפים שיהיה שם איזשהו משפט צדק או לקבל את חוות דעת שתפרגן או תשבח את ישראל. עכשיו, לגבי ההשלכות, כפי שאלת, כפי שאמרתי, הן לא מחייבות משפטית, אבל אם יש קביעה של בית הדין שבאמת מדובר בסיפוח של, שישראל סיפחה, כי בהחלטה הם מתעלמים לגמרי מכך שהפלסטינים דחו כל יוזמת שלום ומממנים טרור ומסיתים, זה לא קיים בהחלטה, רק מציגים כאילו ישראל כובשת כבר שנים רבות ומכשירה מאחזים וכו'. אז אם בית הדין ימליץ שצריך למשל להטיל סנקציות כלכליות או להחרים את יהודה ושומרון או את מזרח ירושלים וכן הלאה, אז יהיו מדינות שיהיה בהם פתאום לחץ פוליטי פנימי להתחשב בעמדה הזאת, יהיו חברות כלכליות שיהיה לחץ על ההנהלות שלהם לא לעשות עסקים עם ישראל. זה ודאי עלול להניע תהליכים לא טובים כנגד מדינת ישראל, ובעצם לתת רוח גבית לשונאי ישראל ולארגוני החרם.
טוב, אז אני רוצה לפתוח ברשותך, גלעד ארדן, את הסוגיה הזו בכלל של עכשיו נכנסה ממשלה חדשה, יש מינויים של שגרירים בכל העולם, יהיו, יש, כאלה שערו, מדברים עם הרבה מאוד מדינות כדי לשנות את דעתם, יש לחץ, אפילו שמעתי שראש הממשלה עצמו מתערב, מרים טלפונים לנשיאים, לראשי מדינות. עד כמה שגריר של מדינה כמו ישראל במדינות שונות בעולם, במדינות באירופה, אני לא מדבר עכשיו על וושינגטון, אלא אתה יודע, כל מיני מדינות איזוטריות, קטנות, רחוקות, עד כמה הוא בכלל משמעותי לקראת מנויים שאנחנו שומעים? אתה יודע לסמן כמה מדינות שזה משמעותי, אבל כל השאר זה נשמע תפקיד כזה, אתה יודע, קישוט.
מה, של שגרירים של ישראל בעולם?
כן.
אני חושב שיש איזו חשיבות מאוד מאוד גדולה, כיוון ש... ראש ממשלה ושר חוץ אין להם יכולת או זמן להשקיע באותה מידה, כמו שאתה ציינת, כמו שמשקיעים בארצות הברית או מול גרמניה, לעוד הרבה מאוד מתוך כמעט 200 מדינות העולם. ולכן לישראל דרך אגב אין מספיק, אין נציגויות בכל מדינות העולם. יש כמה עשרות שאין לנו איתם בכלל יחסים דיפלומטיים, אז ברור שאין שם שגרירות, אבל יש הרבה
כי למה אני שואל, התקציב. יש עכשיו דיון על הקונסולית שלנו בסין, לרינאוי זועבי, האם צריך להתבטא נגד ישראל?
היא לא
ישראל.
הקונסולית שלנו, ברוך השם.
כבר לא.
לא, היא גם לא, בסוף לא התמנתה גם, וטוב שכך. היא הרי הייתה נגד קיומה של ישראל כמדינה יהודית.
כן,
דיברה בהתפתויות
נגד ישראל.
חמורות מאוד, בהחלט. אבל תראה, יש היום, לישראל יש, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, 105 או 106 נציגויות ברחבי העולם, ובהרבה מדינות שגם להן יש אצבע באום, השגריר הוא הכל היחיד של מדינת ישראל ששומעים אותו שם ויכול להגיע לנבחרי הציבור שם, כולל לראש המדינה, ולשכנע ולהשפיע. וכשאנחנו עכשיו עושים קמפיין להשפיע על ההצבעה באום, אז בהרבה מקומות השגריר של ישראל הוא הגורם המרכזי,
הוא הגורם
שפועל מול, כדי להשפיע על ההצבעה. לראש הממשלה לא יכול להספיק לדבר ארוכות עם 200 ראשי מדינות.
כי אני שואל את עצמי, אם בסוף ראש הממשלה לוקח על עצמו חלק מהמדינות הגדולות, ומשרד החוץ עושה עבודה קשה, וכל מיני גורמים ודיפלומטים בדרך, בסוף יש שגריר בקצה שאני מנסה להבין מה המשמעות של התקן הזה בכלל, אתה יודע, סתם ככה להבין איך אתה רואה את זה מהאום, עד כמה זה משמעותי, אבל אני רוצה לדבר איתך לעוד עניין, נכנסה ממשלה חדשה, התבטאת ואמרת שהממשלה יוצאת, ראש הממשלה יוצא, יאיר לפיד, כמעט ולא ניהל איתך מגעים, קשרים, שיחות, בעצם מה, גם בנושאים...
אני קודם כל רוצה להבהיר שכשגריר ודיפלומט, אני לא מחלק ציונים ואני לא יכול להחליט.
כן, ברור, לכן אנחנו לא מכניס אותך
למשרה פוליטית. לא, אני יכול לתאר רק את העובדות. העובדות הן... שמרגע שלפיד היה שר חוץ ועוד יותר כראש ממשלה, היו גם הרבה פרסומים שהוא אין לו אמון בי ושהוא היה רוצה להחליף אותי או להדיח אותי, ואף פעם לא הייתה הכחשה מטעמו. וגם היו פעמים כמו כשנפתחה מלחמת רוסיה-אוקראינה, שהלשכה שלו והדרג המקצועי קיבל הנחיה לעבוד רק עם האנשים שכפופים אליי באום ולא מולי ישירות, וגם בקשר להצבעה הזאת עכשיו באום. זאת אומרת, לא היה קשר בחודשים האחרונים ביני לבינו, פרט לעובדה שכשהוא הגיע פה לעצרת הכללית לנום, אז כמובן אני כשגריר אחראי על הביקור הזה של ראש ממשלת ישראל. אלה היו העובדות.
אז אחרי שתיארת את העובדות האלה, עד כמה זה משמעותי ששגריר במקום כל כך חשוב כמו האום של מדינת ישראל, שהיא המדינה אולי הכי נרדפת, בין הנרדפות באום, וצריך שם כוח השפעה גדול, עד כמה זה משליך? היחסים של השגריר עם הממשל הנוכחי?
תראה, אני חושב שבאופן כללי, והיה מקובל שנים רבות ששגריר ישראל באום, זה נכון שהוא ממונה על ידי משרד החוץ, כמובן ממונה על ידי הממשלה בהמלצת שר החוץ, אבל הוא עובד ישירות מול ראש הממשלה ומונחה על ידו, והתאום הוא חשוב מאוד, כיוון שהאום זו הזדמנות, הרי אני נמצא פה ויש שולחן גדול שסביבו יש נציגים של כמעט 200 מדינות, אז יש מקומות שהשגריר פה באום הוא לא מאוד משפיע ולא קובע, אבל יש גם הרבה מדינות שהשגריר פה הוא, זה מדינות קטנות, והשגריר פה הוא האיש הכי קרוב.
אנחנו שומעים איזשהו... הלו? כן, כן, אנחנו איתך. איזשהו טכנאי נכנס לנו ברקע.
טכנאי שלכם.
כן, אנחנו שומעים, גם אני, המאזינים לא שמעו, אבל שיבינו למה נתקעת פתאום. כן.
אוקיי, אז אני אומר, יש הרבה מדינות קטנות יותר באום, שהשגרירים שלהם פה הם אנשים מאוד מרכזיים במדינה ויכולים גם להשפיע, והמידע שאני פה מביא מהקשר שלי עם השגרירים יכול להיות מידע מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. גם למשל עכשיו כשאני עבדתי מול ראש הממשלה נתניהו עוד לפני שהוא נכנס, בימים לפני שהוא נכנס, אז אמרתי לו לדעתי מי המדינות שחשוב שהוא ידבר עם ראשי המדינות שלהם, כי אנחנו חושבים שיש פוטנציאל, גם משרד החוץ יודע על הפוטנציאל הזה כמובן, והשיחות האלה של ראש הממשלה אל ראש המדינה המקבילה, אל המקביל שלו, הם אלה שעושות את ההבדל.
הם עושים את המקה בפטיש, כן. תגיד, אתה לא מתגעגע, עכשיו ככה היית יכול להיות איזה שר בכיר, ממשלה חדשה, סבב מינויים...
תראה, אני...
אתה שם, מתמודד עם הפלסטינים, עם כל מיני...
אני מסתכל גם בגעגוע אל העשייה הפוליטית ציבורית שהייתה לי, ויש לי בעזרת השם עוד כוונה גם כשאסיים כאן לחזור ולנסות להמשיך אותה, זה תלוי כמובן אם יבחרו בי בעתיד, אבל אני קיבלתי החלטה בלב שלם לנצל את הניסיון שלי ו... הידע שלי להגנה על ישראל בעולם ולהיאבק כאן על צדקתנו בזירה הבינלאומית, ויש לי סיפוק גדול מהעשייה כאן ואני לומד גם הרבה מאוד, ואני שוב בעזרת השם עוד יהיו אני מקווה שיהיו לי עוד הזדמנויות בעתיד גם לתרום בעשייה הפוליטית ציבורית בתוך המדינה.
לגמרי, כן. אגב, מאוד קשה להסביר את עמדתה של ישראל, כי הכל קשור להיסטוריה, וקשה עכשיו לייצג ולהציג היסטוריה בפגישות מסדרון של כמה דקות.
תראה, אני משקיע, אני מביא שגרירים לביקורים בארץ, ואני משקיע שעות רבות ולא רק דקות, ואני חושב שהיום, כשיש לנו גם ברוך השם את הסכמי אברהם, ורואים שאפשר לחיות בדו-קיום ושלום עם... מדינות ערביות מוסלמיות, כשיש להם מנהיגים שבאמת מחויבים לערך הזה של דו-קיום, לא כמו הפלסטינים שעדיין רוצים לראות את חיסולה של המדינה היהודית האחת והיחידה, אז אני חושב שלא אלמן ישראל והמעמד שלנו גם באום הולך ומתחזק. זה נכון שזה לא קורה בלילה אחד המהפכה, אבל עם השנים יש יותר תמיכה לעמדה של ישראל, פחות תמיכה לפלסטינים, ואם נאמין עם הרבה נחישות ואמונה, עוד בעתיד בעזרת השם נשבור את הרוב שקיים כאן באום נגדנו.
גלעד ארדן, שגריר ישראל באום, נאחל בהצלחה, משימת קודש, משימה חשובה, ותודה לך.
תודה, תודה, והמשך שבוע שקט לך ולכל המאזינים. תודה.
תודה. ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחר כך נחזור לדיון שוב, ימין ושמאל, לא רק בענייני הר הבית, אלא בכלל בסוגיית מדיניות של ממשלה אחרי הבחירות הללו, עכשיו כשדברים יוצאים לביצוע, שורה של חוקים, החלטות, תקציבים, עוד מעט.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.